שלום וברוכים השבים להסקט שלנו נפגשים בעשרת, ואנחנו בפרשת מסעי. ואיתנו הרב שלום שוורץ. שלום רב.
שלום יקיר.
אז אחרי הפסקה של שבוע אנחנו חוזרים אליך למסע שלך, מסעי בני ישראל, מהר סיני ועד ארץ ישראל, וגם אנחנו נמצאים באיזשהו מסע לגילוי האוצר הזה שקיבלנו באמת בהר סיני, את עשרת הדיברות, ולראות איך הם רלוונטיים גם היום.
אני מאוד אוהב את המילה מסע. כל אחד ואחד במקומו, וכל תקופה, עם ישראל וכל העולם כולו בתקופתו, אם אנחנו באמת נפגשים עם המסע שלנו באופן חיובי, אפילו האתגרים המאתגרים ביותר, אם אנחנו יודעים שאנחנו במסע, מאיפשהו, לאן שהוא, וכל מפגש מפגש בפני עצמו, הוא גם תחנה בדרך, אבל תחנה שיש לו משמעות, ורוצים להבין את זה, לגלות את זה, לקשר את זה גם לעבר וגם לעתיד, ויודעים שיש משמעות לזה, יש משגיח של כל העולם כולו שלוקח אותנו במסע ארוך, אבל מסע עם כוונה, מסע עם עומק ומשמעות ושמחה. במפגש עם תחנה בדרך אנחנו רוצים להבין, רוצים לגלות מי אנחנו ולאן זה ייקח אותנו, המפגש הזה. ובכוונה הזאת אנחנו נכנסים לפרשתנו.
הרבה פעמים אדם במהלך מסע מגיע למקומות חנייה שבהם הוא נופל, שבהם הוא לא מצליח. וגם אם יש לו תודעה, אני במסע, זה לא בהכרח עוזר לו להתמודד באותם רגעים. ולפעמים כשהוא יסתכל לאחור, מבחינתו זה יהיה הכישלונות שהיה לו במסע. הוא לא יראה בהם דברים שהביאו אותו אל הפסגה שאליו הוא רצה להגיע.
ברור ונכון. אני חושב שזה באמת ההפתעה של פרשתנו. תיקח כמה מהתחנות בדרך. קברות התאווה. אתה רוצה ללכת לשם? נעשה טיול לקברות התאווה. קברות התאווה, מצד אחד זה היה כישלון. תאוות שהתגברו עלינו. מצד שני, התגברנו על התאוות בסוף. זאת אומרת, הלכנו עוד בדרך, אפילו עם הכישלונות. מה שנראה ככישלון, זה רק מבט אחד. אנחנו יודעים שלפעמים הדברים הכי קשים בחיים בונים אותנו. לא רק בונים אותנו, אלא הם נקודת מפנה חשוב ביותר לחיים שלנו. בזמן האמת, אנחנו לא מרגישים את זה. ואפילו כועסים ומאוכזבים וכל מיני רגשות שמתגברות עלינו. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה גם מאחורה, אנחנו רואים דבר עמוק קורה שם, דבר חיובי בסוף. כי זה תהליך מסע בדרך, תחנה של המסע שלנו.
הייתי מוסיף עוד נקודה, שאני אדמה את זה למושג של תשובה. זה מושג שלא כל כך קיים בעולם, בלי שהיהדות חשפה אותה, שאפשר לחזור אחורה למשהו שעשיתי בעבר ולתקן אותו. אתה יכול להפוך אותו מזדון לשגגה, ואתה אפילו יכול להפוך אותו מזדון לזכות. באיזה עולם אנחנו מכירים שאם הרגת מישהו, אתה יכול לתקן את זה ולמחוק את העבירה הזאת. כאילו לא הרגת אותו, כאילו לא יודע מה, החיית אותו. זה נשמע דבר שהוא לא הגיוני. בעולם הטבעי של בתי המשפט שלנו היום, זה לא הגיוני, אי אפשר לתקן. אבל בעולם התשובה, בעולם של מסעי בני ישראל שהקדוש ברוך הוא מוביל אותם, גם אם באותו רגע שהפנית לא נכון, אתה מרגיש שרק התרחקת מהנקודה, בסוף התהליך אתה יכול להסתכל לאחור ולראות שכנראה זה גם בנה לך משהו, גם הריחוק בנה לך משהו חיובי.
כל מי שיש לו ילדים יודע ממש את הקושי ואתגרים והשתדלות והשקעה שצריכים להורות. אני נזכרתי בתוך המילים שלך שעמדתי בחתונה של אחד מהבנים שלי, והיה לי איזושהי, לא יודע איך לקרוא לזה, ויז'ן, משהו עלה לי בראש, עם הרבה הרבה צבע אדום. כאילו ראיתי את כל החיים שלי עם הבן הזה שהיה מלא אתגרים, מלא מלא מלא. ראיתי כל נקודה כאילו בצבע אדום, של קושי, של דם, לא יודע של דם של מי, אבל זה היה איזושהי סימן של סכנה. ומיד בתוך החופה, כל מקום שהיה אדום הפך להיות אור לבן. זה היה מאוד ספונטני כזה, לא הסתכלתי מאיפה זה בא, אבל ראיתי כל נקודת אדום הפך להיות אור בהיר, לבן, אור של השראה. הרגע שהוא עלה מדרגה בחיים שלו, להיות בעל, לקחת על עצמו את האחריות של משפחה, משהו קרה שם, ובתוך מוחי, בתוך זיכרונות שלי, הכל הפך ללבן. עד היום אני מרגיש את הכוח שזה בקשר שלנו, כי זה באמת היה נקודת מפנה שהוא התחתן, ועד היום ברוך השם אנחנו לומדים ביחד כל שבוע בלי אדום. יש עוד משאלות בדרך ויש עוד אתגרים ודאי בכל קשר, אבל מה שאמרת זה הזכיר לי את זה.
בהמשך הפרשה אנחנו מתעסקים בדיבר של לא תרצח. התורה בונה מערך שלם של טיפול באנשים שהרגו לכאורה בטעות, בשגגה, שהם לא הולכים הביתה ונפטרים כי הם עשו את זה בטעות, אלא הם צריכים לגלות לעיר מקלט ועוברים תהליך שלם עד שיכולים לצאת משם. אני שואל את עצמי, בסך הכל זה היה בטעות. אם הוא עשה את זה בכוונה רק שאי אפשר להרוג אותו בבית משפט, כי לא היו עדים והתראה, אז בסדר, אז שילך לעיר מקלט ויחפר על המעשים שלו הנוראים שהוא עשה. אבל בטעות הוא הניף גרזן ואף הברזל ונתקע במישהו. מה הוא השם? מה אתה זורק אותו לעונש כזה גדול?
אז לא ניכנס בינתיים לדיון מה זה נקרא בדיוק שוגג ואיך זה קשור לתאונת דרכים, אבל פחות או יותר בזמננו אפשר לראות את צערנו, את ההריגה ואת המתים על ידי תאונות דרכים, כדבר שבאמת נכנס פחות או יותר לעניין של ההריגה בשוגג. לא כל דבר הוא נקרא שוגג, אבל בואו בכלל נדבר על אתגר של תאונת דרכים. אני רק אתחיל עם סיפור כדי לענות למה שאמרת. אני זוכר עד היום האח הגדול שלי, השנה שהוא קיבל רישיון נהיגה, כמה חודשים אחרי זה, הוא נכנס לבית שלנו, והוא צעק בבכייה. I almost hit him. כמעט דרסתי אותו. הוא התחיל להסביר שהוא נהג בזהירות. הוא לא נסע מהר, אבל היה בתוך שכונה קרוב לבית ספר, וילד ממש יצא לפניו. פתאומי, וברוך השם הוא עצר ולא עיקה אותו, אבל ממש מילימטר האוטו עצר לפני הילד הזה. ועד היום אני מרגיש את הקול שלו בתוכי, זה בטעות, אבל זה השפיע עליו שהוא היה כל כך קרוב להריגת בן אדם, במיוחד ילד, זה זיזה את כל הנפש שלו. אז כשאנחנו מדברים על הריגה בטעות, זה כל כך צריך לזעזע אותנו, לתת לנו מכה, לתת לנו התעוררות. כמעט הרגתי מישהו, או חס וחלילה כן הרגתי מישהו בתאונת דרכים. טעות, אבל זה קרה. זה קרה על ידי. אני רואה את הרי מקלט כמקום לרפות את הנפש ביחד עם לוויים, ביחד עם אנשים עם דבקות בשם, לחזור לעצמי כדי להבין ולעשות חשבון הנפש, איך זה קרה אליי. שוגג זה אומר שעזבתי את המודעות השלמה שלי, איכשהו, לא הייתי מספיק זהיר, הסך הדעת מה שנקרא, זה מגדיר אותנו, הדעת, אנחנו בני דעת, בר דעת, צריכים לשמור זה במודעות ואת הזהירות שהולכת עם זה. כל פעם שאני נכנס לאוטו, זה שיעור על העמידות שלי. כל פעם שאני נוסע במצב שאני צריך להוריד את המהירות של האוטו ואני לא עושה את זה, אני צריך לעשות תשובה על זה. זהירות בדרכים זה לא רק מידה טובה, זה ממש פיקוח נפש, זה לא תרצח. ולכן עשרת הדיברות אומרת לנו דרך לא תרצח, האחריות לשמור על החיים כל פעם שאנחנו נכנסים לרכב. ואם אין לנו הרי מקלט היום, אם אני עושה משהו שכמעט עשיתי, אני צריך לחזור לעצמי. עיר מקלט בתוך בית שלי, ללכת למקום, לחשוב על מה שקרה, לעשות תשובה. והפעם הבאה שאני יוצא לתוך רכב, אני נוהג אחרת. המספרים של הרוגים כל שנה הם טרגדיה עצומה. זה לא סתם חוקים של המדינה, וזה לא סתם אכפתיות שצריכים להגביר אותו, אלא זה קיום עשרת דיברות, לא תרצח, אפילו בשוגג, אפילו באונס.
וכל התופעה הזאת של תאונות דרכים שאני גם בעצמי עברתי לצערי כמה מהם. אני חושב שאחד מהדגשים שהכי חשוב להדגיש כשאדם עולה על הכביש זה את המסע. לא רק לצאת מאנשהו ולהגיע למקום אחר בעזרת ווייז ומוביט וכל דרך אחרת בצורה הכי מהירה וקצרה שאני מגיע. אלא מה אני עובר בדרך? מה יש במסע הזה? האם המסע הזה הוא רק כדי להגיע או שאני יכול להפוך את הדרך למטרה בפני עצמה? כשאדם עולה על הכביש, יש לו הרבה הרבה הזדמנויות להנות מהדרך. וזה יכול להיות בגלל שיש דברים מסוימים שהוא אוהב לעשות רק בזמן שהוא בדרכים, כמו רדיו או מוזיקה או לשוחח עם אשתו בדרך, וזה יכול להיות כמו דברים שהוא עושה תוך כדי הנסיעה. הוא מוותר בכביש, הוא עושה חסד. אני חושב על זה כשאני נותן לרכב יוקרה להיכנס למסלול שלי שהיא מנסה להשתלב. אני אומר, אני בדרך כלל לא יכול לעשות חסד עם עשירים, כי מה אני יכול לתת להם? אבל כשאני נותן להם להשתלב בכביש, אז אני נושא חסד לעשירים. כמובן, אפשר גם ליהנות מהדרך, מהיופי של ארץ ישראל. אז אני חושב שאחד מהדרכים, אולי, להפוך את הדרך שלנו לדרך בטוחה יותר, עם פחות תאונות דרכים, זה אם נרצה להיות בדרך, ולא רק נרצה להגיע למטרה.
אני רק אוסיף לזה שכמו שכתוב, כל ארבע עמות שאתה הולך בארץ ישראל, אתה עושה מצווה. אני אומר את זה לעצמי תמיד שאני טועה בדרך. אני, אפילו אחרי ווייז, אני מוצא את עצמי הרבה פעמים, לא כאילו בדרך הנכונה, אבל אני תמיד זוכר על ההבטחה הזאת שכל ארבע עמות שאני הולך בארץ ישראל, אני עושה מצווה, אני נהנה בדרך, אני נמצא עכשיו פה. אני רוצה להתרכז איפה שנמצא, כי זה חוויה בפני עצמו. וזה פרשתנו, ממש פרשתנו, כי אנחנו מונים את 42 התחנות בדרך של עם ישראל במדבר, וכל אחד ואחד יש לו את המשמעות בפני עצמו, שאנחנו לומדים ממנו.
אז לסיום החלק הזה, יש לי איזשהו רעיון לעשות כמה דרכות לציבור על תרבות הנהיגה, אז הזכרת את האדם שמתבלבל בדרך. אני רואה לא פעם בכבישים אנשים שמפחדים לפספס פנייה. גם אני לפעמים. אם אני לא אפנה פה, למרות שאני נמצא בנתיב הלא נכון, מה יקרה? רוב הסיכויים שתוך 2-3 דקות תוכל למצוא מקום להסתובב ולחזור ולעשות את הפנייה. והשאלה אם שווה בשם הצורך שלך לפנות ימינה עכשיו, לחתוך את כל הנתיבים ולסכן את עצמך ואת כל מי שנמצא פה, כי אתה אומר לעצמך, לא נורא, אני חייב, הם יבינו. האם אתה חייב לא לפספס את הפנייה? האם נגרום לתאונה כמעט? או נגיד, טוב, בסדר, אז פספסתי. בוא נמשיך, נמצא דרך אחרת. ייקח לי עוד 2-3, אולי 5 דקות, אבל לא תרצח עומד מול עיניי. יכול להיות שחלק מכם לא יקבלו את דבריי, אבל זה נקודות למחשבה. מה קורה אם הרמזור הוא ירוק מהבהב? מה אתה עושה באוטו? אתה מאיץ או אתה מעט? האם העוד דקה ברמזור זה מה שיעשה את החיים שלך מאושרים יותר? או הסכנה שאתה הולך להיכנס בתוך צהוב ואולי אדום בסוף, זה רעיון קצת פחות כדאי. ונושא נוסף הוא איזה תודעה אנחנו נכנסים איתה לתוך האוטו. אדם יכול להיות אדם מדהים ביומיום שלו ומול בני אדם אחרים, אבל כשהוא נכנס לאוטו, הוא חוגר את החגורה שלו והוא כבר מרגיש באמצע פורמולה 1. אני חייב לנצח את הווייז, אני חייב לנצח את הנהג כמובן שנוסע לידי. זה יכול להיות שזו תכונה שהיא יותר גברית, אבל באופן כללי יש תחושה כזאת על הכביש. יכול להיות שיש אפשרות אחרת להיכנס לאוטו. למי אני אוכל לוותר היום? למי אני אוכל לעשות חסד היום? איך אני אוכל ליהנות מהדרך בצורה אחרת? ואדרבה, הפוך מלא תרצח. את הרגעים האלה של הנסיעה, לא נרצח אותם כדי שנגמור אותם כמה שיותר מהר, אלא נחיה אותם. נלמד ליהנות מהרגעים האלה שאנחנו גם בתוך הכביש. והיום בפינתנו, מניין המצוות. אנחנו יודעים שיש בעשרת הדיברות 620 אותיות, ואחד מהפירושים זה כנגד תרי"ג מצוות, 613, ועוד 7 מצוות דרבנן. אבל החלוקה של איזה מצוות להכניס לכל דיבר, יש בה המון שיטות. מצאנו כ-10 שיטות איך לחלק את המצוות. שאלה לדוגמה, איפה הייתם משבצים את נושא הכשרות באיזה דיבר? איפה הייתם מכניסים את נושא ארץ ישראל, או קורבנות, או שעת נז? נקרא לדוגמה את פירושו של הרס"ג. הרס"ג מחלק את כל המצוות לתוך הדיברות בצורה של שיר. אז נקרא את השורות הראשונות. את השם אלוקיך תירא, ואותו תעבוד בתפילה. ערב הבוקר יחדהו, באות ותוטפות לתהילה. אז יש כאן בתוך הדיבר של אנוכי, נכנס כאן יראת השם את תפילה, קריאת שמה, תפילין של יד ושל ראש, ציצית ומזוזה. השבוע היה דיון ארוך ברשת החברתית, בעיקר בטוויטר, לגבי דבר תורה של ראש הממשלה הנוכחי, בנוגע לדיבר, כבד את אביך ואת אמך. יאיר לפיד בא ואמר שלמען יריחון ימיך, השכר שמתואר בפסוק, לא יכול להיות שהוא מדבר קדימה, כי מה, יש מדומטר כמה שנים מגיע לך על כיבוד הורים, אלא הכוונה אחורה, שכשאתה מכבד את ההורים, אז אתה בעצם מקבל גם את החיים שלהם לתוך שלך. הימים שלך מתארכים, כי אתה חווה את אבא שלך, את השנים שלו בחיים, וגם את השנים שלך. וככה הימים שלך מתארכים. היה על זה דיון קשה, למה? דבר ראשון, מי אתה יאיר לפיד שאין לך כיפה לראשך שיעיז לתת פירוש משלך על דיבר? ואיך אתה מעיז להגיד שהתורה טועה ולא מתכוונת לשכר? אבל אני חושב שהרב שלום, אתה קצת מסתכל על זה אחרת.
אני כל כך שמחתי לראות את זה, תודה ששלחת את אליי. הלוואי שהדיון היומיומי שלנו במדיה יהיה על איך לפרש את עשרת הדיברות, איך לא לפרש את עשרת הדיברות. יפה מאוד. זה נותן לנו הבנה באמת כיבודה ואם ככלל, קודם כל. נשאלתי בשבועות מבחורה בסתירות, למען יאריכו ימיך על הרמה אשר השם אלוקיך נותן לך. זה לא אגואיסטי כזה? זה לא אנוכי מדי? אתה עושה את זה כדי להאריך את ימים שלך באדמה? זה לא נראה לי טוב. מישהו רק המוטיבציה שלו לכבד את האבא ואמא שלו כדי שיקבל אריכות ימים? איך התורה יכולה לכתוב את זה כשכר? אני רוצה לעשות את זה עבור אבא ואמא שלי. למה שאני אעשה את זה עבור האריכות ימים שלי? זה נראה לי מוזר. קודם כל אמרתי לה שזו שאלה מאוד מאוד טובה. מאוד נהניתי מהשאלה הזאת. כל שאלה כזאת, אנחנו מסתכלים על עצמנו, מסתכלים על השני, זה מרחיב את הדעת שוודאי זה גם וגם. זאת אומרת, התורה לא אומר לנו, תעשה את זה ממוטיבציה הזאת. בטח כל מצווה צריכים לעשות ששם שמיים כמו שנקרים, זה לא לשם טובת עצמי, זה לא הדרגה הכי גדולה, ודאי יש גם בזה, אבל זה לא רק זה. וכמו שיאיר לפיד הסביר, יש פה אחורה של כבד את אביך ואת אמך, ודאי זה מקשר אותנו עם כל השרשרת הדורות שהגענו לפה, על ידי כיבוד אב ואם, כמו שהרב הירש מסביר, שכיבוד אב ואם זה יסוד של העברת המסורה, של המסורת שלנו מדור לדור, ולכן ודאי שאני מכבד את אבי ואת אמי, אני מקשר את עצמי ממש עד סיני, ולכן זה אריכות ימים, זה נקרא אריכות ימים. אבל כמו שאנחנו דיברנו במסעות של עם ישראל, יש מאיפה באתי ולאן אני הולך. כל הדברים האלה משתובים אחד עם השני. יש גם קדימה וגם אחורה. הרגע שאני נותן, אני מוסיף ומקשר את עצמי למורשת אבותיי, אני נותן להם משהו. זאת אומרת, ודאי, בעולם הבא הם מקבלים נחת ממני. וגם בעולם הזה, אבל אני נותן להם נחת. ואני מרחיב את החיים שלי, אריכות ימים, בשני הכיוונים. אני בונה על עתיד, אני ממשיך את מה שהיה עד לעתיד, ומקשר את השרשרת הגדולה הזאת מסיני עד אליי, באופן משמעותי ביותר. ולכן הדיון הזה של יאיר לפיד שימח אותי, ואפילו שאמרו עליו, הוא אמר את זה בעצמו. אנחנו, כן, אני שמח שהוא לקח על עצמו לאמר דבר תורה על כיבוד אביהם. למה שאני אחס עליו? חס וחלילה. יש טעויות, אולי יש לי קושיות על מה שהוא אמר. אבל הוא השתדל להבין את עשרת הדיברות, לקיים את זה בימינו. כל הכבוד, כל הכבוד. כל יהודי ויהודי באשר הוא שם, יש לו חלק בתורה, יש לו אות בתורה, יש לו מה לגלות כדי להביא אותנו לשלמות התורה. אנחנו אומרים את המילים האלה, זה כולל כביכול חילונים. יש להם חלק בתורה, למה שלא ישתדלו לגלות אותו ולהבין אותו וללמד אותו? זה זכותם. לא אומר שכל דעה, אני גם טועה בפירושי, אבל זה שלא לומר את זה, לא ללמוד את זה, לא לחלק את זה, חושב שזה מצווה גדולה.
עכשיו אני אפתיע אותך, ומסתבר שיאיר לפיד באותו נאום אמר עוד משהו.
עשרת הדיברות הם 176 מילים. אז לכל מי שאומר מילים זה רק מילים, השאלה מה עשית, 176 המילים של עשרת הדיברות שינו את העולם יותר מכל המטוסים.
חבל שאנחנו לא שומעים את כל קטע וידאו הזה, מביאים לנו ממנו רק חלק קטן. אבל מי שהביא את זה, רק אמר, זה לא 176, זה 172. בעיניי זה בכלל לא משנה. זה משנה היחס של יאיר לפיד לעשרת הדיברות.
איזה יופי שהראש ממשלה שלנו מבין את הכוח של עשרת הדיברות כדבר שמשפיע גם היום וגם לכל עולם כולו. זה נותן לי השראה מאוד גדולה. באמת, אני מעודד אותו, אני מזמין אותו לקחת חלק בתנועתנו, עשרת הדיברות. כל הכבוד, זה דבר נפלא.
אז בסיום ספר במדבר, נגיד גם לכל מי שמצטט את עשרת הדיברות ומכניס אותם לתודעה הציבורית, חזק חזק ונתחזק, ושבת שלום, הרב שלום שוורץ.
שבת שלום, חזק חזק ונתחזק.